הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם על רדיו כל חי 93FM ו-92.8, יום רביעי קצת אחרי 10, ואנחנו שוב איתכם כאן בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה אני רוצה לפתוח בסיפור. בדרך כלל אני מעדיפה לבחור בסיפורים ישנים, כאלה שגם אם קראתם אותם, הספקתם אולי כבר לשכוח. אבל משהו בסיפור הזה של קובי לוי ביתד נאמן מהשבוע האחרון, משהו בו אומר לי שחייבים לקרוא אותו עכשיו, כי כולנו נגועים בנגע הזה. הנגע הזה של מה יגידו. פעמים רבות אנחנו פועלים בהסתרה שלא במקומה, כי מה יגידו. אז בואו תשמעו את הסיפור ותשפטו בעצמכם. הדסה טובה לובצקי, מזכירה בבית ספר, גידלה 5 ילדים לתפארת. 5 ילדים אשר הספיקו להקים בתים נאמנים והביאו הרבה נחת להורים. לאחר שהתחתנו 5 הראשונים, זכתה משפחת לובצקי לתינוקת מקסימה, ויקרא שמה בישראל, חנלה. 4 שנים אחר כך נולד בשעה טובה ומוצלחת ראובן נחמן. תזכרו את השם הזה, ראובן נחמן. תינוק שמנמן חמוד שנקרא על שם איזה סבא רבא מאחד הכיוונים. חנלה וראובן נחמן כאמור נולדו לתוך בית ריק יחסית להורים די מבוגרים, והם תפקדו כדודים נכבדים להמון אחיינים ואחייניות גדולים מהם בהרבה. קורה. חנלה הייתה ילדה חכמה ועדינת נפש, מצליחה בלימודים, צנועה ומרבה חסד, ממש כמו אחיה הגדולים. אך מה לעשות שאחיה הקטן, ראובן נחמן, היה עשוי מחומרים שלא בדיוק ענו על הז'אנר הקלאסי של הלובצקים. איך אומרים? הוא היה שונה, או אולי משונה. בקיצור, אוף משפחתי מוזר שלא נאה להתכבד בו. לימודים, הראש שלו היה בעננים. לא קולט. האבחונים המקצועיים הבחנו בו כל מיני ליקויים כאלה ואחרים, שבמידה ונאמרים בלועזית אפשר לשבור מהם את השיניים. לא ייפלא איפה שלמד בכיתה מיוחדת. אז ככה, כשהגיע חנלה לפרקה, ישבו להם הלובצקים, הבנים וקלות לישיבה דחופה, על מנת לטקס עצה לאן פניהם מועדות, ומי יענה על משאלותיהם. כי סוף סוף חתן לחנלה המוצלחת והמיוחדת חייב להיות נגזר מן העילית שבעילית. אלא מה? עילית וקוץ בה. הקוץ, אתם בוודאי מבינים, היה ראובן נחמן, שלא בדיוק הוסיף ערך מוסף למשפחה המיוחסת. השונות שלו, הבלורית שצמחה לו מעל המצח, נעלי השפיץ וחוסר הטקט שלו, קנו לו שם. איך נאמר? לא איי-איי-איי. וזה כאמור השפיע על המשפחה ועוד איך. מה יגידו? פה אחד הוחלט לחפש לחתן בן ישיבה איכותי מעיר אחרת, ולא מעיר הקודש בה השתקנו כולם. למה? ככה. איך סיכמה את הדיון הדסה טובה לובצקי? אני יודעת בדיוק מה יגידו כאן בעיר על המשפחה שלנו. ראובן נחמן נבך מקלקל לנו את השם. אז כמו שסיכמנו, אנחנו נחפש חתן מן הצפון או מן הדרום, ובשלב הבירורים של המשפחה ההיא נדאג לעשות הכל כדי להחבי את ראובן נחמן. להצניע אותו, לא להפוך אותו למשהו משמעותי. הוא נשמה טובה שטוב להחביאה. וכשידעו מי הוא בדיוק, שאל חיימקה, דיה לצרה בשעתה, סיכמה הדסה טובה. אנחנו נחביא אותו, ואם יגלו, אז יגלו, ויעשו את חשבון הנפש שלהם. אבל אנחנו מצדנו נחביא אותו. 4 שנים חלפו, חנה לאיך אומרים, כבר בת 23. על פי אמות המידה של הז'אנר הסקטוריאלי, היא עוד מעט נכנסת בדלת הקדמית למועדון המעוקבות. כן, היו פגישות, היו גם כמה מוצלחות, אבל מה לעשות שבין תשובה כזו לתשובה אחרת, עלו הבלשים על המוחבא המשפחתי ראובן נחמן, אשר לא אוסיף סיכויים למשודכת. משום מה החתנים הפוטנציאליים, בעיקר אמאותיהם, בחנו דווקא אותו, כשנזכרו שיש להביט באחי הקלה כדי לדעת כיצד יראה הדור הבא, על אף שאחיה הגדולים של חנלה היו מן המוצלחים והאיכותיים של העיר. חבל, אבל זה מה שיש. וענני דאגה החלו לקנן מעל ראשיהם של הדסה טובה וחיימקה לובצקי. יותר מדי לא נרשם ברקורד המשפחתי שלהם. ומה יהיה על חנלה? אוף, מה יגידו? מוצאי שבת קודש, ואנחנו עכשיו מפליגים לעבר ביתו הצנוע של השדכן הדגול, רבי משה טוכנפלד. נחשוף בפניכם שיטה מקצועית מופלאה, אשר הפכה את טוכנפלד לתעשייה של שידוכים שראוי להתקנה בה. מה השיטה? פשוט מאוד. בכל מוצאי שבת קודש נפתחו דלתות דירתו של השדכן החביב לכל בן ישיבה שרצה בכך. שולחנו היה ארוך עם חלות וחומוס וזיתים וטונה וכמה בקבוקי מים מינרליים. 20-30 בחורים מכמה ישיבות התמגנטו לשם ונהנו בכל רגע. הם שרו וניגנו והוא חידש להם כמה חידושים. ובמשך שעתיים שלוש הונעם זמנם של שני הצדדים. בין לבין רשם טוכנפלד את שמותיהם של בני הישיבה. קיבל מידע על אחיותיהם ואחיהם, ובקיצור, אחרי סעודה רביעית, שדות השידוכין שלו הורחבו לממדי אין קץ. ההצעים והביקושים שלו היו מעוררי כבוד. חושיו הטבעיים ידעו להתאים בין בחור מעוקב לבחורה שתקנית, או בין בחורה מאוכזבת לבחור עם שאיפות, שלא לדבר על קשריו עם משפחות מחול. תוצאה ישירה של אירוח בחורים מארצות הברית ואירופה, ברוכים הבאים. הנתונים שקיבלה הדסה טובה מטוכנפלד על בחור הישיבה האצילי נפתלי ברנהיים הפיחו בה רוח של אופטימיות. הייחוס היה ייחוס, ההצעה הכספית הייתה ראויה, וכולם דיברו על השקעתו בלימודים ומידת החסד התבועה בו. ההצעה הייתה נראית יותר מדי טובה מכדי לצאת לפועל. לאור ההיסטוריה והלא התדירי לכיוונה של חנלה, על רקע אחיה המוחבא. חיימקה, הבחורצ'יק הוא תושב העיר שלנו, ואני חוששת שריחוח הכי פשוט יציף להם את ראובן נחמן, ועוד פעם נשמע לו. חיימקה זמזם את הסוגיה מתחת לזקנו, והעדיף להמשיך לזמזם, מאשר להגיב, כאשר בראשו מהדהדות לו שתי המילים אותן סנה כל כך. מה יגידו, מה יגידו, מה יגידו? לא תאמינו, אחרי הפגישה הרביעית שלוותה בחששות ענק, התבשרו הלובצקים, כן, חנלה ונפתלי החליטו לבוא בברית הנישואים בשעה טובה ומוצלחת, והבורט היה משובב נפש ממש. נכחו בו אחים, האחיות, החברים, החברות, וכמו תמיד, נעדר ממנו המוחבא, האח הקטן שלמדנו להכיר. ואתם כבר יודעים מדוע. אל תשאלו איך, כמה ולמה, אבל למסיבת השבע ברכות האחרונה הגיע ללא הזמנה השדכן המוצלח, הלא הוא רבי משה, טוכנפלד, שהתפרנס לא רע מהשידוך הזה. אחרי שלגם כוסית יין, ביקש שלא כהרגלו לשאת כמה מילות ברכה. אחרי שברך את הבית החדש, הוסיף ואמר, באתי לכאן כי יש לי המון הכרת הטוב לשדכן האמיתי של הזוג הצעיר. לפני כשלושה חודשים, במוצאי שבת קודש, התארחו סביב שולחני בחורים רבים, ביניהם החתן נפתלי. ולידו התיישב, לא תאמינו מי, ראובן נחמן, אחי הקלה, המוחבא. השניים פתחו בשיחה ערה, מטובלת בדברי תורה, הומור מתוק ומילות ידידות. לפני שהתפזרו, זרק ראובן נחמן לנפתלי את המשפט הבא. נפתולי, יש לי קלה מתאימה בשבילך, אחות שלי, חנלה. כך הוא אמר, ואני שדכן, אוזניי קרויות, עשיתי אחד ועוד אחד, והשידוך יצא לפועל ובהצלחה. זה המקום והזמן להודות לך, ראו ונחמן, שהיית שליח נאמן לנישואי אחותך עם נפתלי, שמאוד מאוד מסמפת אותך, ואני מאחל גם לך שידוך נאמן בקרוב. הדס הטובה לובצקי מעבר למחיצה קלעה את דמעותיה. אוי ריבונו של עולם, היא החביאה את ראו ונחמן, היא חששמה יגידו, ומן השמיים לימדו אותה לקח גדול. המה יגידו שלך הביא חתן אולטרה מצוין לבת שלך. כן, זה חתיכת סיפור, ואני חייבת לקרוא את הפרי קטן שמאחורי הסיפור שקובי לוי תמיד נוהג לכתוב. הוא כותב כך, לפעמים אנשים שוכחים שכל מיני מומים קבועים או חולפים הם מתנתו של השם יתברך, שיודע מה תכלית כל פגם. דעקה, הם עושים כל מיני השתדלויות וממציאים פטנטים ותכסיסים כדי לעקוף מכשולים אלו, ועסוקים במה יגידו. הם שוכחים את העיקר, מה יגיד הקדוש ברוך הוא על ההתפתלויות שלכם, העשויות ממיטב הרעידות והחום הגבוה של הקדחת הנוראה, מה יגידו שפקדה אתכם? צאו מזה, ייכנסו למסלול השכל הישר, נסו להתנהל ולהתנהג בתמימות. הרי כל הסתרה סופה להיחשף לאור השמש, דווקא בעת ובשעה שהביזיון יוטל על פניכם. הסיפור שלפנינו דווקא היה עטוף ברחמים, ומשום כך יש בו מתיקות עם תרופה בצידה. מה התרופה? יגידו מה שיגידו. זו המשפחה שלנו. זה התכשיט שלנו. ואנחנו גאים בכך ומודים לקדוש ברוך הוא. כל כך פשוט, מועיל ומרגיע את הנפש. אכן, הרבה מוסר השכל לסיפור הזה. אז די להחביא ודי להסתיר. זה הקדוש ברוך הוא נתן לכם, זה הניסיון שלכם, זה השיעור שלכם להתמודד איתו.
בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה. תוך אמון העם סגולה, בואי, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, God.
בואי קלה, גד אלבז. היום בתוכניתנו כמידי שבוע ביום רביעי, הרבנית ימים המזרחי לפרשת תבערה, כמובן עם נגיעות אקטואליות והתייחסות לאירועים הקשים של השבוע, הלוויותיהם של הנרצחים שם מפריז שהובאו לקבורה כאן בארץ. בהמשך אנחנו שוב עם השעשועון שלנו בנושא טיפוח הפנים, שתי מאזינות עולות לשידור ועונות על שאלות בנושא טיפוח הפנים. המאזינה שעולה נכון על שתי שאלות, כמובן זוכה בפרס. מספר הטלפון שלנו, אם אתן רוצות להשתתף בשעשועון הזה, 1-952-92-93. בשעה השנייה יהיה איתנו כאן באולפן שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימושי זכויות. אם נפגעתם או חליתם ואתם רוצים להתייעץ, זה בהחלט המקום והזמן. ושוב, אם אתם רוצים אם אתם רוצים להשתתף בשעשועון בנושא טיפוח הפנים, אתן מוזמנות להתקשר אלינו כבר עכשיו, 1-952-92-93. אני חוזרת, 1-952-92-93, וכאמור, המאזינה שצוברת שתי תשובות נכונות, זוכה בפרס. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
בוקר טוב ושלום לרבנית ימים המזרחי.
שלום, שלום.
כן, פרשת תבערה ושבוע מלא באירועים, הנרצחים שם שהובאו לקבורה, היה כל כך מרגש אתמול ונוגע, ולשמוע אפילו את נשיא המדינה, הוא ככה נחנק בהספדים שלו, ובאמת עצוב, עצוב שכך היינו צריכים לקבל אותם בארונות קבורה.
נכון.
לא פשוט.
נכון. כן. נכון. אנחנו בעצם תמיד אומרים שהפרשה היא פירוש של השבוע שלנו. והפרשה, פרשת ואירה, היא אמורה להיות נורא שמחה, מפני שהרעים מקבלים מכות, והסובלים מתחילים להיגאל. אז למה זו לא פרשה שמחה? מפני שכשמשה מגיע ומבשר להם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, הם לא מוכנים לשמוע. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. למה הם לא שומעים? נותנים לכם בשורת גאולה, אז למה אתם לא מקשיבים לה? מפני שלהיגאל זה כל כך כואב. ולהיגאל זה כל כך קשה. והיום בעזרת השם נלמד את הסוד הזה של הגאולה. שואל הזוהר הקדוש, למה כתוב והוצאתי והצלתי? קודם מצילים, אחר כך מוציאים. כשאת נופלת לבור, את לא צועקת הוציאו, הוציאו. את צועקת הצילו, הצילו. מה זה זה הוצאתי? והלימוד בזוהר הוא נפלא. שהוצאה זה כשלמישהו אין חשק לצאת ואין מוטיבציה לצאת. השם עושה והוצאתי לעם ישראל כעובר ממאי בהמה, כמו שמושכים עגל ממאי הפרה, כי הם לא רוצים לצאת. לצאת זה לא כיף. לא עם שידוך, כמה פעמים בנות חיוורות ניגשות אליי בסבסור, הרבני, תברכי אותי, מה קרה? לא, לא, את נראית כך, אני צריכה הערב לצאת עם מישהו, וואי, לא נורא, שם יעזור לך. לא כיף לצאת למלחמה, לא כיף לצאת מכלייך, ולא כיף לצאת לעולם. ראיתי את הפנים של הנכד הקטן שלי כשהוא יצא לעולם, והביט בי לראשונה, ופתאום הפה שלו נהיה כזה כמו סמיילי הפוך, והרגשתי שהוא אומר, מה? זה הרבנית ימים בסוף. יכול להיות שעל זה ככה שמעתי, ככה היא נראית. איך שאלה אותי פעם איזה מישהי חסרה טק, תגידי איך את מסבירה את זה שהקול שלך ברדיו נראה כל כך אחרת מאיך שאת נראית? והייתי צריכה להגיד לה, תקשיבי, יש לי זה כל מיני סיבות.
הרבנית, זה כמו שמישהי פעם באיזה שיעור פגשה אותי ואמרה לי, הייתי בטוחה שאת בלונדינית וקטנה, מה לעשות שאני שחורה ולא כל כך קטנה?
אז למה זה לא יפה שאת מחזבת ככה.
אני עצבה, אני עצבה.
אז כל הזמן אני רק מפייסת את התינוק הקטן הזה, את זה שהוא בא לעולם. לא פשוט לצאת, ככה לצאת עם שידוך, ככה לצאת לעבודה חדשה. כך יהודי צרפת, הנאהבים והנעימים. לא פשוט לצאת מצרפת. עוד מעט ואין צרפת, והתבוננת על מקומה ואיננה. מי אמר את זה? הנשיא שלהם, פרנסואה הולנד, שאמר, צרפת בלי יהודים לא תהיה צרפת. אז זהו, הרי החדשות, עוד מעט צרפת היא בלי יהודים, מפני שצרפת לא ראויה ליהודים. שנים שיהודים מסייעים בכלכלת צרפת, מגנים עליה ברוחניותם, ולכל היותר מתייחסים אליהם כמו אזרחי חסות שם. מי הכי לא אוהב את הדיבורים שלי עכשיו? יהודי צרפת, כמו יהודי מצרים. קשה להם מאוד לעזוב את צרפת, קשה מאוד להגיד דברים לא טובים, מפני שזה משבר זהות להיגאל. זה לא רק משבר תעודת זהות ולבוא לכאן ולהתאזרח בישראל, זה משבר זהות מי אני עכשיו בעצם. וזה קורה בחתונה שהיא גאולה, אבל היא משבר זהות. זה קורה בלידה שהיא גאולה, אבל היא משבר זהות. מאין באתי, לאן אני הולך? אחד הפסוקים שאני יותר בוכה מהם ממש, זה מדבר על קיבוץ גלויות בפרשת ניצבים. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. איזה משפט עצוב. מה זה קיבצך? כמו קבצן, אומר המלבין. הקדוש ברוך הוא הולך לחוץ לארץ כמו קבצן, כמו אחרון שליח הסוכנות, ואומר בבקשה, תבוא בבקשה. ואתם מרגישים כזו נדבה שאתם מגיעים לכאן, מקבץ נדחי עמו ישראל כמו קבצן. ורשי כותב שגדול יום קיבוץ גלויות, ובקושי. איך קיבוץ גלויות קשה לקדוש ברוך הוא? כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש, איש איש ממקומו. זה לא פשוט לבוא לארץ ישראל, אבל אתם חייבים את ההגנה של הארץ הזאת. שמעתי את ציפי לבני השבוע אומרת, סליחה, ארץ ישראל לא באים כמקלט, זו חשיבה גלותית. אנחנו באים לכאן כדי להתקדם, לפתוח מעצמת הייטק. לבני חושבת שבאנו ארצה לבנות ולהיבנות. לא נכון. אנו באנו ארצה ניצולי מחנות. אנו באנו ארצה עם ארבעה ארונות. אנו באנו ארצה שקולים ואלמנות, והאנטישמיות חיה ובועטת, ולחייקה של ארץ ישראל מגיעים כמו לחייקה של אימא. לא באים כדי לשפר את אימא ולשדרג את אימא, באים כדי שהיא תאסוף אותנו אל חייקה ותגן עלינו בגופה, וזה לא בושה. ואני רוצה לדבר לא על הצרפתים, אלא על הצרפתיות. כל כך הרבה צרפתיות יש לי כתלמידות, מדהימות באמונתן התמימה. אז מאז ומעולם, האישה מצרפת זה סמל אמונה הצרופה בתנ"ך. היו הייתה אישה, כתוב בספר מלאכים, קוראים לה האישה מצרפת, והיא אלמנה, ויש לה רק בן אחד. ויום אחד היא מקוששת עצים ביער, וביער היא מוצאת את אליהו הנביא מתחבא מפני אחאב שרוצה להרוג אותו. ואליהו הנביא ראה ואומר לה, את יכולה להביא לי עוגה? והיא אומרת לו, עוגה? איפה אני אביא לך עוגה? אני אלמנה ענייה, יש לי רק קד עם מעט קמח לי ולבני. והוא מנסה אותה בניסיון נורא. תביא לי את הקמח הזה, הוא אומר לה, אני כהנה, אני אעשה לך ממנו הפרשת חלה. האם היא תמסור את נפשה על החלה הצרפתייה הזו? האם תהיה לה אמונה לתת לאיש הזה את הקמח האחרון שלה? צרפתים יודעים למסור נפש על חלות. רק ביום שישי האחרון התדפק על דלת המרכול בפריז איש שאומר לקופאית מבעד לזכוכית, תפתחי, אני צריך חלות. והיא רומזת לו, אל תיכנס לכאן, הטרוריסט נמצא פה, אבל הוא לא מבין. והוא נכנס לחנות ויורים בו באותו רגע שהוא נכנס. צרפתים יודעים למסור נפש על חלות. את הקמח האחרון שלה היא נותנת לאליהו הנביא, והוא אומר לה, אל תיראי, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר. תדעו לכם צרפתים, אתם מגיעים לארץ ישראל ויהיה לכם ניסיון בפרנסה. יהיה לכם, אבל כד הקמח לא תחלק וצפחת השמן לא תחסר. הבן של האישה מצרפת מת, והיא אומרת לאליהו, מה זאת עשית לי? ואליהו מחיה את בנה ואומר לה, ראי, חי בנך. אתם תעברו ניסיונות לא פשוטים שתגיעו לכאן, בפרט בענייני קמח ופרנסה, אבל ראי, חי בנך, איך אמר אתמול האיש האציל הזה, הרב חטב, הרב הראשי של טוניס, כמה הילד שלי רצה להגיע לכאן חי, והנה הוא מגיע לכאן בארון. תגיעו לכאן בעודכם חיים. זה בכלל לא פשוט לאהוב את ארץ ישראל, לקרבן כל כך הרבה קורבנות, אבל ראי, חי בנך. פגשתי את האלמנה מצרפת, את האלמנה מטולוז, שהיא גם אישה שקולה, ואליה אליהו עדיין לא הגיע כדי להחיות את בניה. אבל זה מה שצריך להתפלל בימים האלה. תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים, אנחנו השתגענו, אין לנו יותר חיים, רק הולכים ומתקלים כל הזמן. אז תבוא, איך אומר משה רבנו, שלח נא ביד תשלח, תביא כבר את אליהו שאמרת עליו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. יהי רצון בעזרת השם שיבואו כולם בקיבוץ גלויות ענק לגאולה השלמה שנראה עוד השבוע בעזרת השם.
בעזרת השם, אוי, דברים מרגשים מאוד. תודה רבה, תודה רבה לרבנית, ושנזכה באמת רק לבשורות טובות. אמן.
אמן, אמן, כל טוב.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, והגענו לשעשועון בנושאי טיפוח. שלום מלכי.
שלום.
בוקר טוב. מלכי, את יש לך איזושהי שגרת טיפוח שאת נוהגת להשתמש בה?
כן.
בואי שתפי אותנו, אולי איזה טיפ תתני לנו.
לא, אני שותפת וקרם.
אוקיי, קרם פנים זה חשוב, גם לשטוף את הפנים זה חשוב, מהשאריות של האיפור והלכלוך, אז זה באמת ככה איזשהו בסיס חשוב. עוד היה גם את איתנו?
כן.
וגם את שומרת על שגרת הטיפוח?
משתדלת.
משתדלת, לפחות קרם פנים. יפה. אז מלכי והודיה, אני אתחיל איתך מלכי, אני אשאל כל אחת מכן שאלה שהתשובה עליה היא נכון או לא נכון. כמובן, בהמשך יש לנו שאלה נוספת, שעל השאלה הזאת יש לנו שלוש תשובות, אחת מהן היא נכונה. מי שצוברת שתי תשובות נכונות, כמובן היא זוכה בפרס. אז בואו נתחיל, מלכי, את מוכנה?
כן.
אוקיי, אז השאלה היא כזו, ושוב, את צריכה לומר לי נכון או לא נכון. השאלה היא כזו, בבוקר מומלץ לאכול ארוחה מלאה ומסביעה, מכיוון שהגוף רענן ויש לו כוח לפרק את האוכל. נכון או לא נכון?
נכון.
ואת צודקת, אכן זה נכון. הודיה, אני עוברת אלייך, גם אותך אני שואלת שאלה, ואת צריכה לומר לי נכון או לא נכון. מוכנה?
בסדר.
אוקיי. בלילה מומלץ לאכול ארוחת ערב קלה, מכיוון שהגוף עייף וקשה לו יותר לפרק את האוכל. נכון או לא נכון?
נכון.
יפה מאוד. גם את צודקת והתשובה שלך היא נכונה. בואו נראה מה קורה הלאה. עכשיו אני שואלת מלכי אותך שאלה. שוב יש עליה שלוש תשובות. אני אקריא לך את שלושת התשובות ואת תבחרי את התשובה הנכונה. מוכנה מלכי?
כן.
יפה. אז השאלה היא כזאת. כיצד נגרמת תופעת הנקודות השחורות? א', נקודות שחורות נגרמות מהזעת יתר. ב', בלוטות חלב מפרישות שומן ומרחיבות את הנקבוביות, בעור. ג. אין דבר כזה נקודות שחורות.
ב.
נכון מאוד, אכן התשובה הזאת היא נכונה. אז מלכי לך כבר יש שתי תשובות נכונות. הודיה, אני הולכת לשאול אותך תשובה נוספת. אם שתכן, אם גם את תעני לי נכון על התשובה השנייה, אז אנחנו נמשיך, אני אשאל אתכן איזושהי שאלה, ומי שתענה לי, זאת תהיה שאלה שוברת שוויון, מי שתענה ראשונה את התשובה הנכונה, היא זאת שתזכה בפרס, אבל בואי נראה. הודיה, את מוכנה לשאלה השנייה?
כן.
אז השאלה היא כזאת, שוב, אני שואלת שאלה, יש שלוש תשובות נכונות, תאמרי לי מהי לדעתך, שלוש תשובות, אחת מהן נכונה, ואת תאמרי לי מהי לדעתך התשובה הנכונה. אז השאלה היא כזאת, מה ניתן לעשות להבהרת כתמים וכתמי שמש. א', לא ניתן לעשות דבר. ב', ניתן להשתמש בקרם מיוחד להבהרה. ג', רק בהתערבות חירוגית ניתן להסיר כתמים.
ב'.
נכון מאוד. אז אכן, שתכן כרגע בטייקו, אז אנחנו נעשה דבר כזה. אני שואלת שאלה נוספת, התשובה עליה צריכה להיות, לא, אני אשאל שאלה נוספת ששוב, יש עליה תשובה נכון או לא נכון, אני אשאל שאלה, התשובה היא נכון או לא נכון, אבל מה שאני מבקשת, מי שונה ראשונה את התשובה היא זאת שזוכה בפרס, אבל אני חייבת שתאמרנה לי את השם שלכן לפני שאתן עונות את התשובה. זאת אומרת, אם מלכי רוצה לענות את התשובה, תאמרי, מלכי, נכון, כן, או לא נכון, או הודיה, כן? אז קודם כל לומר את השם. אם אתן עונות לי את התשובה, אני קשה לי לזהות דרך הטלפון את השם שלכן, אז אתן חייבות לומר לי קודם כל את השם, ורק אז את התשובה. מלכי והודיה, אתן מוכנות?
כן, כן.
כן, כן, טוב. אז השאלה היא כזאת, תקשיבו. כדי לשמור על אורך בזמן הניקוי, הימנעים מסבונים שדרגת החומציות שלהם נמוכה. נכון או לא נכון? מלכי
לא נכון.
אכן לא נכון. אז מלכי, את ענית נכון על השאלה הזאת. עוד היה, את מוזמנת להמשיך, אולי בפעם הבאה, כן? השאלות בסך הכל הן לא קשות, ובאמת לקוחות מעולם הטיפוח. ומלכי, את זוכה בפרס.
הפרס מתנת ז'רנטיק. הרבה מעבר לקוסמטיקה.
אז השעשועון הזה ימשיך וילווה אותנו. תודה רבה למלכי וגם להודיה, ואתן מוזמנות להמשיך לנסות ולהשתתף. שעה ראשונה של עניין משפחתי הגיעה לסיומה. תודה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני אל איבר, עורכת ומפיקה. אני רחל קליין פסטגה כאן מאחורי המיקרופון. בשעה הבאה יהיה איתנו כאן הרב שמי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות. ואם אתם רוצים לשאול או להתייעץ, אם נפגעתם או חליתם, אולי יש לכם קרוב משפחה שזובל מנכות מסוימת, זאת ההזדמנות שלכם, זה הזמן וזה המקום. 1-952-92-90 ושלוש, אני חוזרת, 1-952-92-90 ושלוש. אם אתם רוצים לכתוב לי, לשאול, להתייעץ, לומר, לבקש, יש איזשהו נושא שהייתם רוצים שניגע בו, כאן בתוכנים, בתוכנית אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת, דרך המייל האישי שלי, רחל, R-A-C-H-E-L, שטרודל 93FM.co.il, אני חוזרת, רחל, שטרודל 93FM.co.il. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד לאחר מכן, שעה שנייה של עניין משפחתי, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה זו אני רוצה כבר לומר שלום ובוקר טוב לרב שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות. בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אז הנה, זאת ההזדמנות שלכם, אם נפגעתם או חליתם, אולי יש לכם קרוב משפחה שסובל ממחלה או מנכות מסוימת, אתם רוצים לשאול, להתייעץ, זאת ההזדמנות שלכם, כאן הזמן והמקום, 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. דיברנו כך קצת בהפסקת הפרסומות, בזמן של החדשות, והזכרת הרב שזירי, דווקא את הנושא של הבחירות, הייתה ככה טעון בנושא הזה, אמרת כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת באמת ידאג לאותם אנשים שבאמת זקוקים, אותם חלשים ונכים וזקנים.
אז הנה, נבחרה היום, נבחרת במפלגת העבודה, נבחרת כביכול חברתית. שכמובן, אם את רואה, מי שנבחר שם, זה כל אותם שיצאו לכיכרות ודיברו על יוקר המחיה של הקוטג' והביסלי וכל אותם הדברים.
והמילקי,
בדיוק, זה לא אותם אנשים, אבל לכל אותם אלו שאין להם את היכולת היום, לחלוטין, זאת אומרת שאין להם את הבסיס אפילו לקנות תרופות כמובן, לכם אותם מאות אלפים, אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות. כואב הלב.
כן, לא פשוט. אז אנחנו כאן מנסים, ואתה רב שמאי שזירי, אני יודעת, גם ממך וגם קצת מאחורי הקלעים, באמת על כל כך הרבה עזרה לאנשים, ונכון שבסוף גם, איך אומרים, צריכים לחיות וצריכים לקנות במכולת, אבל אני יודעת שבאמת החברה שלכם גם עושה מאחורי הקלעים כל כך הרבה חסד, אם זה בעזרה של תרופות לאנשים זקוקים, ואם זה אתה יושב היום בכל כך הרבה מקומות וועדות מקופת העיר ועד ועד הרבנים וכולי וכולי, ואתה נוסע מעיר לעיר וממקום למקום כדי באמת לנסות לסייע ולעזור לאותם אנשים שאין להם מי לפנות, וגם אותו ביטוח לאומי שאמור לתת שם את הפתרונות ואת אז בעצם הוא עושה הכל כדי,
גם הוא פוגע בהם, והוא היום גם מייצר היום, הוא מייצר היום כל מיני יכולות דרך כל מיני חברי כנסת בעצם היום לפגוע. זאת אומרת, לא לתקן את כל אותם המגבלות שמייצרים היום, לא לעשות הכל בכדי לשנות היום את כל הוועדות בביטוח לאומי, את כל האינטרסים בביטוח לאומי, את כל הדברים שבעצם פוגעים באותם נכים, הם מנסים גם לפגוע ביכולות שלנו.
כן, ובאמת אותם אנשים שהם חולים או נכים, אין להם את היכולת להתמודד.
הם לא מסוגלים.
הם לא מסוגלים, ולכן אולי בא המקום הזה שנקרא החברה המרכזית למימוש זכויות, כדי באמת לתת לאנשים, איך אומרים, את מה שמגיע להם, על פי דין, על פי זכות. הייתה לו מזמן תוכנית באחד מערוצי התקשורת, באמת על הנושא הזה שהביטוח הלאומי, זה שאמור לבוא ולסייע לנו, הוא עושה הכל כדי לא, כדי להתנער מאחריות, כדי לא לסייע.
זה לא רק לסייע. זאת אומרת, כל החוקים והתקנות הן תקנות מאוד מיושנות, והנה, הייתה איזושהי הצלחה לאחרונה בנושא לדוגמה של החולי סקרת. שבעצם היום הייתה להם איזושהי אפשרות, בנו איזושהי אפשרות, חקיקה, שתאפשר להם לקבל היום קצבה מבחינת אחוזי הנכות. והנה, מה שקרה לאחרונה, דואגים היום לקופת האוצר, והאוצר דואג בעצם שלא יצא כסף מהביטוח הלאומי, ושינו את התקנה הזאת. זאת אומרת, היום מאות אלפי חולי סקרת, אני לא צריך לדעת מה כמות חולי הסקרת, שכתוצאה מהמצב שלהם, הם לא מסוגלים לתפקד, הם לא מסוגלים לצאת למעגל העבודה, וזה יכול להיות כל אחד מאיתנו, וזה יכול להיות אברכי כולל, ויכול להיות נשים וחולי, זאת אומרת, הגבילו אותם מבחינת החקיקה, זאת אומרת שכמעט אין מצב היום, שהיום חולי סוכרת יקבלו קצבה. ואני לא צריך להגיד לך מה המשמעות שלך, אני לא מדבר בחולי סוכרת בתחילת התהליך. הרי בסופו של זמן שחולי סוכרת מתמודד היום עם כל הבעיות, אני כבר לא מדבר על הוצאות של התרופות שלהם, אני כבר לא מדבר על יש חולי סוכרת שהם לא מסוגלים, גם התרופות לא עוזר להם, וצריכים להתחבר למשאבות ולקבל כל מיני תרופות שהם לא, אני כבר לא מדבר על שלא נמצא כיום, אוקיי? במסגרת קופת החולים, אוקיי? כי גם את זה היום, קופת החולים היום, מונע מהם לקבל חלק מהתרופות. זאת אומרת שהם צריכים לשלם את זה מכספם. עכשיו תתארי לך שהוא לא מסוגל לתפקד. הוא לא מקבל היום קצבה דרך המדינה. הוא לא מקבל שום דבר, והוא צריך גם להתמודד עם המחלה עצמה, כי כשהמחלה הזאת היא פעילה, היא הרי פוגעת בכל חלקה טובה בגופנו. ופה אין אף אחד שזה מעניין אותו. אוקיי? עכשיו, אני כבר לא מדבר, הנה לאחרונה, יצא חוק פופוליסטי. שאני שומע את זה. עכשיו, פתאום מעלים עכשיו את השכר מינימום. 2,500 שקל מקבל חולה שהוא מרותק לכיסא גלגלים, לא מסוגל לתפקד, ובזה כבר שנים על גבי שנים, ומעלים את זה שם בשקל לשנה. זאת אומרת, לא חושבים על אותם נכים, חושבים על אותם אלו שמצטקים, וזה בסדר. אנשים לא יכולים היום לחיות בגלל כל העליות מחירים וכו' וכו', אבל איפה כל הנכים האלו? למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
כן, אז אנחנו באמת מיד נמשיך, 1-952-92-93, הרב שזיר, אתה ביקשת שאנחנו נשמיע איזשהו שיר, אבל יש לנו כבר מאזינה על הקו שרוצה לשאול, אנחנו נתייחס אליה, ולאחר מכן. מאזינה איתנו?
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה. כן, אנחנו איתך.
תודה, קודם כל, תוכנית נפלאה, רחל, מאוד מעודד אותנו ומאוד משמח.
תודה. תודה, תודה לך.
רציתי לשאול את הרב, באמת, בתור משפחה של, ברוך השם, שש נפשות, אנשים צעירים ששלמים ביטוח לאומי ותורמים למדינה, ובעלים, פריצות דיסק, שלוש פריצות דיסק נוראיות מהעבודה, תאונת עבודה. הכירו לו בפריצת דיסק הראשונה, בהחמרת מצב לפני כמה חודשים, גם הכירו, ואז אחרי חודש עשו ועדה על ועדה, והודיעו לו שכנראה בגלל שהוא לא בא עם עורך דין או משהו משוריין, הם מבטלים את ההחמרת מצב כביכול, ושנחזיר את הכסף שנתנו לנו, את המענק. אנחנו נכנסנו לקשיים מאוד גדולים בגלל זה, כי בנוסף לכך יש לנו, ברוך השם, ילדים בריאים ושלמים, אבל לי ולילד הבכור יש FMF קדחת ים תיכונית. כשפניתי לביטוח לאומי אמרו שברוך השם כל עוד הילדים מתפקדים, אני מתפקדת וזה לא מגיע לאיזה חלילה שיתוק או חוסר יכולת, אז הם לא מכירים. מה שכן, הילדים שלי עד שהם גדלו, ברוך השם ארבעתם, יש להם חסרים שגורמים להם מצבים שהם מפסידים המון ימי לימודים, ואני לא יכולתי לעבוד עבודות פיזיות בגלל ה-FMF, שזה כאבי פרקים נוראים גם, הם לא מכירים בכלום, כאילו, ואמרו לבעלי שאם הוא רוצה להילחם בהם, הוא צריך ממש עורך דין פותח, איך הגדירו את זה, כי הם לוקחים את העורך דין הכי בכיר שאני מכירה בירושלים, כדי להילחם באזרח, ואנחנו לא מבקשים נדבות, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, יש לנו את כל הדברים שאנחנו צריכים, תודה לאל, אבל אנשים כאילו, הם לא מסתכלים על זה, שזוג שעובד ותורם, לא מצליח לגרד את הכסף למשרד החינוך, לכל תקציבי בתי הספר, תלמודי התורה של הילדים, בגלל שנכנסנו לחובות מהבעיות שלהם בעיקר, מזה שגם בעלי תקופות ארוכות לא יכול לעבוד, כי הוא ממשיך לעבוד באותו סוג עבודה, ואז המצב שלו מחמיר של הדיסקים.
כן, אז בואי באמת נשמע את הרב שזירי.
אז קודם כל בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אני שמעתי את המקרה שלך, ומקרה מאוד מצער, גם המצב שלך, גם המצב של בעלך. גם המצב של הילדים, אוקיי? זה דברים שאנחנו חווים אותם ביום-יום. לא חידש לנו חידושים לגבי הנושא של הביטוח לאומי. ולכן אני גם אומר את זה כל פעם, שחשוב מאוד, לפני שניגשים לוועדה, בעצם להבין היום את המהות של הביטוח הלאומי, מה המשמעות של ביטוח לאומי, מה בעצם הוא מחפש, אוקיי? כי אם אנחנו מדברים כרגע, אני מדבר כרגע באופן שאחד מאיתנו לא יודע, אדם שמגיע לפריצת דיסק והוא חושב שהוא למעשה יכול להגיע לאחוזי נכות ולקבל קצבה, לא תמיד זה עובד בביטוח הלאומי, אוקיי? תלוי גם בנושא של נפגעי עבודה, מה הייתה בעצם המכתב, מכתב של הרופא, רופא תעסוקתי מבחינת הפגיעה, מהם אחוזי הנכות שקיבלתם באותם ועדה. יש לזה הרבה מאוד משמעויות. אוקיי, אני יכול כרגע לשבת פה שעה שלמה ולהתחיל להסביר לך לגבי כל הנושא של הביטוח לאומי, אבל מה שחשוב להדגיש בכל מקרה, אני, מאחר ויש לנו פה הרבה מאוד מאזינים, אני מציע לך דבר מאוד פשוט. אוקיי, אני לקחתי את המקרה שלך מאוד באופן אישי, מדובר באמת במקרה מאוד מאוד קשה, ואני בעזרת השם, אנחנו ניקח באולפן את מספר הטלפון שלך, בסדר? לצורך העניין הזה, ובעזרת השם אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך מניסיון של אלפי לקוחות, אוקיי? המקרים הרבה יותר מורכבים קיבלו בסופו קצבה. היום ביטוח לאומי וחברות הביטוח מנסים ללכת בשיטת המצליח. זאת אומרת, קודם כל קיבלתם תשובה שלילית, קודם כל תחזירו את כל הכסף. אוקיי? אני כבר לא מדבר שזה אבסורד בפני עצמו ללכת ולעשות את זה, וזה זה, 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 זה משהו שנוראי, אבל אין מה לעשות, זו הביוקרטיה.
זה סיבה שטותית שאומרת שבדקו בתיק שהוא היה ילד, היה לו בעיית גב, כאילו זה דבר הזוי ושלול מיסוד, שהולכים 50 שנה אחורה, ממציאים איזה בעיית גב לילד בן 5, כשהוא עובד שנים בעבודה פיזית, ותאונת העבודה היא מוכרת, הוא פשוט התכופף להרים חפץ בעבודה,
וקיבל
פריצת דיסק אחרי פריצת דיסק.
בדיוק, אז הם אומרים, הם מצאו כבר סיבה טובה בעצם איך לא לשלם, אבל אני אומר את זה שוב, אנחנו מדברים פה בשיטת המצליח, לא צריך להרים ידיים, אוקיי? מה שחשוב פה זה לדעת שיש רופאים שיודעים לטפל בזה, אוקיי? לפעמים אומרים צריך עורך דין, תותח, או צריך, מה שחשוב פה בנושא הזה, זה נושא קודם כל חשוב, הידע, המקצועיות, והכי חשוב זה הרופאים שעומדים לצדך. כי מי שיושב היום בביטוח הלאומי, זה יושבים שם רופאים, ויש להם ניסיון בהתמודדות, איך בעצם באותם ועדות לנסות ולא להביא אותך לידי קבלת קצבה. אבל כאשר יש רופאים היום מנגד שמכירים את שיטות, בשיטות הביטוח הלאומי, מכירים את הנושא של שקלול אחוזי נכות, יודעים בדיוק איך לבנות בעצם תיק רפואי בכדי להביא אותו למצב של קבלת קצבה, בכדי גם להכין אותך ולהבין איך בעצם מתמודדים מול אותם רופאים בביטוח הלאומי. אז במקרה הזה צריך פה רופאים, ומה שאני מציע, כמו שאני אמרתי קודם, אני אשמח באופן אישי, אוקיי? אנחנו ניקח את הטלפון ואנחנו נסייע לך, ובעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
בעזרת השם.
בעזרת
השם, שיהיה הרבה הצלחה והרבה בריאות. יש לנו עוד מאזין על הקו? אז אוקיי, 1-952-92-93, אולי באמת נשמע כמה צלילים מתוך השיר הרב שזירי שאתה ביקשת, לאחר מכן פרסומות, ולאחר מכן אנחנו נמשיך לענות לכם, המאזינים, על השאלות שלכם.
Refuah sa nefesh, refuah sa guf, לחוילי, לחוילי ימחו. אובינו, אובינו, מלכנו, שלח פובה שלי אמו. רפואה סמנפש, רפואה הגוף, לחוילי, לחוילי ימחו.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו מארחים היום אצלנו כאן באולפן את הרב שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות. אני חושבת שמאי שהיינו צריכים את מה שאנחנו מדברים בהפסקת הפרסומות להקליט ולשדר, שאנשים יבינו איזה מקרים קשים יש וכמה הביטוח הלאומי מנסה להצר את צעדיהם של אותם אלה שמבקשים, כאילו, או לעשות הכל כדי לא לתת, שזה בעצם הפוך מהתפקיד של לשמוע.
כן, אבל את לא מדברת, את מדברת על מה שדיברנו כרגע, אנחנו מדברים כרגע על מקרים ש, זאת אומרת, זה דברים שהשכל לא נתפס. איך יכול היום כל המערך הזה, כשהוא רואה באמת את המצב של אותו אדם, להגיע למצב ולהכחיש את העניין? אוקיי? אבל אין מה לעשות, אני תכף אדבר בקשר ל-FMF שדיברה האישה קודם, על מקרה באמת מזעזע שהיה לנו, ואז אנחנו בעצם נבין מהו בעצם היום התהליכים של הביטוח לאומי, ומה פה מבחינת כל החקיקה הזאת, זאת אומרת שההתייחסות שלהם למחלה עצמה.
כן. מאזין איתנו?
כן.
כן, בבקשה, אנחנו איתך.
שלום, צהריים טובים.
ומבורכים.
אני רציתי לשאול, אני, היה לי איזושהי פציעה בעבודה כתוצאה ממאמץ, ואני כבר שלושה חודשים בבית, הגשתי את הניירת לביטוח לאומי, כמו מה שצריך, דרך העבודה, והם כל הזמן, כל פעם שאני מתקשר, הם אומרים לי שזה עדיין בתהליך של בדיקה, והם עדיין לא אישרו ולא שללו את הנושא של תאונת עבודה.
אוקיי, ומה שאלתך?
השאלה, איך מתקדמים עם זה הלאה, אם לחכות לתשובה שלילית או חיובית ולהתקדם הלאה, או שצריך להפוך את זה למחלת מקצוע? אין לי מושג איך צריך להתנהל מולה.
הבנתי. תראה, קודם כל צריך ללמוד את כל הנושא שלך. אתה יודע, בתוכנית רדיו יהיה מאוד קשה, אחרי שאתה כבר הגשת ועשית, קשה מאוד לבחון את העניין הזה. אבל מה שחשוב, זה קודם כל לראות מה תהיה התוצאה. הרי שהגשת, לראות מה תהיה התוצאה. אני אשמח גם במידה ותחליט, אתה רואה שאנחנו לא מתקדמים לשום מקום, אני אשמח גם שתפנה. אנחנו נוכל לראות פחות או יותר מה הפציעה, מה הם הסיכויים של התביעה עצמה, ולראות לקראת מה אתה הולך. אתה
על
מבין?
פניו, כמה זמן לוקח לקבל את תשובה?
זה יכול לקחת... תראי, היום ביטוח לאומי אין זמן, זה תלוי באומס שנמצא שם, אבל מה שחשוב, זה לא כרגע מבחינת הזמן, כי על הזמן, במידה והוא יוכר, הוא יקבל על אותו, כל הזמן הזה הוא יקבל את כל הפיצוי המגיע לו. אבל מה שיותר חשוב, זה לראות הוא צריך בעצם להגיע, אם זה פגיעה בעבודה, אני לא מכיר את התיק, אני לא יודע במה מדובר, אבל אם זה פגיעה בעבודה, חשוב גם מה הם היו אחוזי הנכות שתקבל, בדרך כלל ביטוח לאומי אוהב, אתה יודע, לשקלל את האחוזים כלפי מטה, ולכן יש לזה הרבה מאוד משמעויות לגבי כל הנושא הזה, ולכן במקרה שלך, מה שאני הייתי ממליץ לך, אתה יודע, לפעמים אני אומר, אולי הזמן הזה שזה נמשך, אולי היית צריך באמת לבדוק לפני שיכשילו אותך שם בוועדה עצמה, לבחון את העניין, לראות בעצם מהם הסיכויים שלך, לקראת מה אתה הולך, ואני אשמח אם במידה ותרצה ותחליט לקחת אנשי מקצוע, באמת לבחון את העניין לפני שאתה מתקדם מעלה.
כן. בסדר גמור. דרך אגב, הם טוענים שתוך 65 יום הם מחזירים תשובה, וכבר עבר הרבה יותר.
כן, לא מופתע, אבל גם אתה לא יכול לעשות שום דבר, כי זה שאתה מתקשר לשם, יושבים שם מוקדניות, ואתה יודע, היכולות שלהם מאוד מוגבלות.
הייתי שם אחרי חודשיים, וגיליתי שהם למעשה לא עשו כלום עם הנערת, והיא אמרה לי שהיא צריכה להעביר את זה לתפסים מסוג חדש, זאת אומרת שחודשיים לא עשו עם זה כלום.
ואתה בינתיים לא מסתכר.
לא מסתכר, והם ישם את הזמן שלהם.
בהחלט. אז כמו שאני, תרים טלפון, ואני חושב שקודם כל, מה שחשוב זה לבדוק את כל המסמכים הרפואיים שלך.
אוקיי.
היה לך גם רופא, היה לך גם רופא תעסוקתי?
לא הגעתי שלב כזה.
הבנתי. אוקיי, אז אני חושב שכדאי, כמו שאמרתי, באמת לבחון את זה לפני שאתה מתקדם הלאה, כי זה תיק, בדרך כלל זה התיקים המאוד מאוד מורכבים, ומבחינת היכולות שלהם, יש להם הרבה מאוד יכולות לנסות ולשקלל כמה שפחות את אחוזי הנכות שלך.
בעזרת השם, מקווה שלא תהיה נכות.
אני מקווה ואני מאחל לך רפואה שלמה.
והרבה בהצלחה.
אמן, תודה רבה, יישר כוח על התוכנית.
כל טוב.
תודה רבה. מאזינה איתנו? שלום מאזינה. אוקיי, כנראה נפלה מעקב, אנחנו נעבור למאזין. מאזין איתנו?
הלו.
כן, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה.
כן.
אני רציתי לשאול ככה, יש לי אח בן 40 שהתחתן לפני 3 שנים, עכשיו מעד בתורמות.
מאז מה?
מעד בתורמות כרגע, לפני חודש.
נולדו לו תאומות אמרת? אנחנו פשוט שומעים אותך מאוד חלש, תנסה קצת להגביר את קולך. זאת אומרת, הוא התחתן ונולדו לו תאומות.
כן. הוא יש לו בעיה פסיכולוגית מסוימת, אשתו מוכרת בביטוח לאומי וברווחה. אנחנו לפני שנה רצינו להגיש בביטוח, ניגש לביטוח לאומי, הם אמרו לנו תירוץ שצריך להגיע דרך הרווחה, ניגש ברווחה, הרווחה שלחה אותנו לא בזמן לאיזה אבחון פסיכיאטרי באזור חולום איזה מקום, נתנו חוות דעת שיש באמת יש איזה בעיה עוד בילדות וזה, הוא עד עכשיו שלהם, אז הוא עדיין לא היה חי אצל ההורים, אז לא היה בעיה כלכלית כל כך, אבל עכשיו שלפתם, וצריכים את הבעיה, ניגשנו את החובי, הם רשמו מכתב, לקחנו, עד שהגשנו כאן לביטוח לאומי, הם שולחים אותו כבר לעוד בדיקות, ועוד בדיקות פסיכיאטריות, ואנחנו לא יודעים איפה להגיע לסוף, לא מצליחים להתקדם עם זה.
אתם בעצם רוצים עזרה, בגלל שיש לו איזושהי נכות נפשית?
לא.
ואתה אומר, אשתו גם סובלת מבעיה נפשית?
נכון, אשתו כמה מוכרת עוד לפני החתונה, ומקבלת על קצבה שלה, אבל...
הבנתי.
הוא אחד שבעבודות הוא לא מסתדר, תמיד היה עובר מעבודה לעבודה. לא מסתדר פה, לא מתאים שם. וכמה מקורות יחידים שכן צריכו לתור, כמו שאומרים, פרי ביסוג הזה, כן הורתו אותו, קצת יותר זמן לזה, וגם פיתרו אותו פה, פיתרו אותו שם.
הבנתי.
כמה שבוע תתקדם לביטוח לאומי, לא מצליחים להתקדם.
איפה זה עומד? אני הבנתי ככה, אתם הגשתם בקשה לנכות כללית בביטוח הלאומי, נכון? דרך אגב, כמה היא מקבלת היום האישה? מה הקצבה שהיא מקבלת?
אין לי מושג, לא יודע בדיוק כמה, בסביבות 3,000 שקל האישה מקבלת.
מקבלת 3,000 שקל, אוקיי.
וכולל גם כאילו בשבילה עזרה, זה לא עזרה כאילו לדיור גם כן.
זה, אתה, אני מדבר, מבחינת הקצבה של ביטוח לאומי, לא בעזרה של דיור, זה כבר, זה משהו אחר.
בעזרה של הביטוח לאומי קראת בסביבות 2,000 ומשהו שקל.
אוקיי, והיא לא עובדת לחלוטין, נכון?
היא לא.
היא לא עובדת. ומה הוא עושה, במה הוא מתעסק?
הוא היה עובד כל מיני עבודות של דברים סופרים ודברים כאלה, עכשיו הוא עובד באיזה מאפייה.
ומה ההכנסות שלו?
מגיע בקושי אולי ל-3,000 שקל לחודש אולי.
הוא מגיע ל-3,000 שקל לחודש, הבנתי.
זה כשהוא עובד, אבל מדי פעם מפטרים אותו, ואז בטח יש תקופות שהוא בלי עבודה, אני מניחה.
אוקיי, עכשיו הבנתי את כל הסיפור. עכשיו, תאמר לי בבקשה, אתם הגשתם בקשה לביטוח לאומי?
הגשנו בקשה בהתחלה, בביטוח
לאומי. מתי הגשתם את הבקשה לביטוח לאומי?
את הבקשה, שאני הגשתי לפני שנה לביטוח לאומי, רציתי להגיש בקשה, אמרתי שצריך לחוץ, אמרתי שזה צריך להגיע דרך הרווחה. הלכת הרווחה, ואז שלי נסחף פה, נסחף שם, רופאים פה, רופאים
אתה,
שם.
אתה לוקח, אבל אני רוצה לפני שאתה ממשיך את התהליך הזה, האם אתה לוקח בחשבון מה המשמעות כרגע שאתה מגיש קצבת נכות גם עבורו, קצבת נכות נפשית לגבי הילדים? לקחתם את זה בחשבון?
לא, אבל אחרי שהרווחה כבר גם תתן לי את הפתק מהרופאים, מהתוך שלהם, ולפני חודש וחצי בערך, והגשתי לפני חודש לביטוח לאומי, עם הזה, על פרק זה שהם הסתמכו על זה כשלחו אותי בתחל הרווחה, לא, עכשיו הזמין אותו עוד פעם, לא אותו, לא עוד פסיכיאטר.
אתה הבנת למה אני... אני שאלתי פה שאלה, אתה יודע, זו שאלה, שאלה מאוד כללית. תשמע רגע, תשמע, אני חושב שאני חושב, אני הבנתי טוב מאוד מה שעשית. אני רוצה רק שתבין מה המשמעויות לגבי הנושא של הרווחה. קח בחשבון, כאשר הוא יקבל, במידה ותגיעו לקבלת קצבה, אני לא יודע אם הוא יגיע, כי חשוב מאוד מה אתם הגשתם שם, אבל אם הוא יקבל קצבה, והוא יוכר היום בביטוח לאומי, וזה יחזור לרווחה, אוקיי? יש חשש לגבי הילדים. האם לקחתם את זה בחשבון?
כן, לקחנו את זה בחשבון.
אוקיי.
ואחד רק, כשהגשתי את התפסים, עוד לא נולדו הילדים. הילדים נולדו אחרי שהגשתי את התפסים.
הבנתי. אבל אתה הבנת מה אני שואל?
כן, כן.
אוקיי. אז תשמע, ואתה אומר ככה, אז בוא נתקדם הלאה. זה כבר החלטה שלכם. אני פשוט מטריע, מחובתי. להטריע על המקרה הזה. אני רק כרגע שואל, כרגע איפה זה נמצא? הזמינו אותו לוועדה בביטוח הלאומי?
כרגע הזמינו אותו לאיזה בדיקה פסיכולוגית.
הבנתי. והוא היה אצל רופא פסיכיאטרי שכתב חוות דעת?
כן, מטעם הרווחה, כן.
מה הוא כתב? היה סיכום פסיכיאטרי.
כן, הוא כתב שם שיש, רואים את הבעיה שזה בזדות שהוא מאוד איטי, ויש לו את הבעיות של חלק פסיכולוגיות, חלק נוירולוגיות, ורואים את הבעיה, רשם את כל הבעיה שלו.
הבנתי. אוקיי, תשמע, מה שאני חושב שצריך לראות מה תהיה ההחלטה, אותה החלטה אחרי שאתם הגשתם, מה תהיה ההחלטה של הביטוח הלאומי. אני מקווה שהגשתם את כל המסמכים הרלוונטיים. אני מקווה גם שאותו רופא שהוא כתב את זה גם, הוא שקלל את זה באחוזי נכות. אוקיי? צריך גם לראות מה תהיה החוות דעת שלו. מה תהיה החוות דעת של אותו רופא, רופא פסיכיאטר. ויכול להיות שבמקרה כזה צריך את הגיבוי של רופא תעסוקתי. אוקיי? חשוב לראות את הדברים האלו. ואם באמת הוא מקבל את ה... הוא מקבל, הוא קיבל את זה, גם שקלל את זה באחוזי נכות. וגם הוכח שם על אובדן כושר הסתכרות, יש סיכוי טוב שהוא יקבל. אבל קח את דבר אחד בחשבון, שהיום יש מגבלות מאוד מאוד קשות בנושא של פסיכיאטריה בביטוח הלאומי. אוקיי? תלוי גם איך הוא יהיה בוועדה, כי בדרך כלל הרופאים הפסיכיאטרים מכשילים שם בסיתונאות, במקרים מהסוג הזה, במקרים גם קשים ביותר. אז לכן חשוב לראות מה היה שם, ובמידה ותרצה סיוע מאיתנו, אנחנו נשמח לעזור לך.
כן.
ואם אתה
טוב,
איך אני יכול להגיע אליכם?
המספר טלפון, אנחנו נאמר בסוף התוכנית, בעזרת השם, תיצור איתנו קשר ואנחנו נשמח לסייע לך.
בסדר, אז תמשיך להאזין לנו, ואנחנו תכף נאמר את מספר הטלפון, הפנייה ישירה לחברה המרכזית למימוש הזכויות. מאזין נוסף איתנו? מאזין איתנו? כן, בבקשה. מאזין, אנחנו איתך, שומעים אותך.
הלו.
כן. מאזין, אנחנו איתך, שומעים אותך, אתה יכול לשאול.
אפילו את המספר טלפון של החברה.
אז תקשיבו לרדיו, אנחנו תכף נאמר את המספר, בסדר? אנחנו תכף נאמר את מספר הטלפון של החברה המרכזית למימוש זכויות. בסדר?
אפשר כל הזמן להקשיב לרדיו.
אחת 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים בבית, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, אנחנו כאן מארחים אצלנו בתוכנית את הרב שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות, והרב נמצא כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים, שמתלבטים, מתחבטים, לא יודעים, קיבלתם תשובות שלא בדיוק מסביעות את רצונכם, אז אנחנו מנסים כאן לעזור. יש לנו גם כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר, אנחנו ננסה, בוא נראה על מה אפשר לענות. הרב שזירי, אני אנסה פה להתייחס לאחת השאלות שהגיעו. אינני יודעת איך לפנות, ולכן אני פונה בצורה הנוכחית, בתודה מראש, יש לי בעיה. עבדתי לפני 40 שנה, ולא מופיע בביטוח הלאומי, בגלל זה לא מאשרים לי קצבת זקנה. מה אני יכולה לעשות? האם יש איזושהי דרך להתמודד עם דבר כזה?
כן, בהחלט שיש דרך. מה זה לפני 40 שנה? צריך לבדוק. צריך לבדוק מה קורה בדיוק, זאת אומרת, כל אחד, גם אם מישהי לא עבדה, אז מגיע לה קצבת זקנה, אז זה משהו שניתן לבדוק אותו, שתרים טלפון, אנחנו...
כן, לפרסם מיד את המספר, כן, ותוכלי להרים את טלפון,
כן, לבדוק את העניין הזה, לא לוותר להם,
כן.
בהחלט.
כן, יש לנו מאזינה על הקו שרוצה לשאול, מאזינה, כן בבקשה.
כן, שלום וברכה. דבר ראשון, אני מאוד שמחה שהצלחתי לעלות לשידור. אני מחפשת אתכם ככה הרבה זמן לשאול אתכם שאלה שמאוד חשובה לי.
בבקשה.
אני רוצה לברר לגבי שכנה שלי. יש לי ילד בן 5 עם אלרגיה לבוטנים מאוד מאוד קשה. עכשיו, הם ניסו להגיש כבר פעמיים לביטוח לאומי. זאת אומרת, פעם ראשונה ניתחו, בפעם השנייה ניסינו להגיש ערעור, וגם ניתחו בערעור. עכשיו, המצב הוא ממש קשה. אלרגיה של בוטנים הגיעה למצב שהילד צריך השגחה צמודה, שיורדים איתו לגינה, ממש צריכים לחפש בכל הפחים, שאין איזה במבה פתוחה, משהו כזה, כי הוא מיד מקבל אלרגיה, מקבל קוצר נשימה, צריך למזרק הפיפן גם לגינה, גם בבית, גם בגן, גם בהסעה, ממש צריך השגחה צמודה. ושמעתי עליכם שאתם באמת עוזרים לאנשים שניתחו בביטוח לאומי, והייתי רוצה לדעת, באמת, האם אני חושבת שכן מגיע לנו, מה כן אפשר לעשות?
טוב, קודם כל בוקר טוב לך. לגבי, כן, לגבי המקרה הזה, זאת אומרת, יש תקנה שהיום ביטוח לאומי, מחר וילד הוא רגיש, יש רגישות לנושא של בוטנים, אלרגיה ולפעמים אלרגיה קשה, החוק היום והתקנות היום ביטוח לאומי שמגיע לו קצבה, שבעצם מ-50% קצבה בדרך כלל, שזה 1,100 שקלים, אוקיי? זה דבר אחד. עכשיו, צריך להבין שבבחינת, זאת אומרת, זה התקנה היבשה, אבל מצד שני, כשאתה מגיעים היום לביטוח לאומי, ואתה לא יודע בעצם איך להגיש את הבקשה, מבחינת הנושא של התקנה, שהילד הזה זקוק להשגחה במשך כל שעות היום. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו חוות דעת של אותו רופא. יש עוד בתקנה הזאת שאף אחד לא יודע, צריך שיהיה גם אשפוז, בתקופה כתוצאה ממקרה שקרה, ולכן יכול להיות שהמקרה שלכם, במקרה שלכם לא הוגש אותו מסמך כפי הנדרש.
כן, יש מצב, אנחנו לא ממש יודעים, אז לכן כן היינו רוצים את העזרה שלכם, שמענו שאתם מאוד מאוד מקצועיים, ויש עוד כמה מכרים שצריכים להשיג להם כתבה גם שנדחו כמה פעמים, ולכן אני כן הייתי רוצה את העזרה שלכם, כי אנחנו כבר הרמנו ידיים, חשבנו שאנחנו ממש חכמים ויכולים לעשות את זה לבד, אבל הבנו שכן צריכים פה עזרה מקצועית, כי ממש גם בוועדה הם היו כל כך לא נחמדים, לא רצו לשמוע שום דבר, לא רצו ממש כמה מילים, ולא נתנו לנו לדבר.
שיטת המצליח, כן. שיטת המצליח, ולכן אני אומר, זה המקרים שבאמת צריכים באמת את ה... קודם כל את הניסיון, יש לנו ניסיון עם מאות, ומעבר לכך, ילדים שטיפלנו בהם.
אתה חושב שבאמת מגיע לו, אמור להיות...
תראי, באותו רגע, לפי מה שאת מספרת, ומניסיון שיש לך, לגבי ניסיון שיש לנו, לגבי האפיפן שהוא מקבל, שיש לו אפיפן וכולי וכולי, וכל הרגישות, וזה כנראה זה מוכח.
היה לו גם אשפוז, שהוא היה קטן, שגילו את זה, היה לו אשפוז, ויש טיוט כתוצא... והכל, אבל...
כנראה לא, אני צריך גם לבחון את העניין, אבל מניסיון שיש לנו, ומההצלחות שיש לנו, בהחלט אין ספק שמגיע לו, היא תקנה מאוד ברורה.
אפשר גם לקבל אחורה?
בהחלט, רטרו. זאת אומרת, חשוב, תראי, כרגע יש איזשהו בעיה, כי אתם גם עשיתם עירור, ומצד שני...
אבל כנ... זה כבר היה לפני שנה, כאילו, כבר ידעתי, עכשיו לכן אני לקחתי אוקיי. את זה לידיים.
הבנתי, אז צריך לפתוח את התיק הזה מחדש, להגיש אותו מחדש, ואז שנה תקבלו שנה אחורה, אבל איפה הבעיה? שבדרך כלל אנשים, וזה אני מדגיש מדי פעם, אנשים חושבים שהם מסוגלים לעשות את הדברים האלו לבד, ובסופו של דבר, קחי בחשבון ש... כל התהליך הזה, השנתיים האלו, זאת אומרת, קחי בחשבון ששנה, עשיתם את זה לפני שנה, יש לכם שנה אחורה, שנה שלמה, שהפסדתם הרבה מאוד כסף.
תפסה, כן, נכון.
ולכן, אני אומר, חבל. טוב, זה מקרה שהיה, הכל זה, את יודעת, מהשמיים, נאחל לו שיהיה לרפואה שלמה.
איך אפשר באמת להשיג אתכם? כוכבית 5700, זה המספר שלכם?
זה המספר שלנו, אנחנו נשמח, נשמח לסייע לך ככל הניתן.
יופי, תודה רבה לכם,
תסכו למצוות.
הרבה הרבה הצלחה.
כל טוב.
הרבה הרבה הצלחה. הנה, אם אנחנו שואלים, הרבה פעמים אנשים שואלים, למה אני לא יכול לגשת לבד לביטוח לאומי? אי אפשר לגשת לבד, כי הם שם מומחים יותר ממכם.
אני אומר, תראי, יש, צריך להדגיש דבר אחד שהוא מאוד ברור. זאת אומרת, יש תקנות מאוד ברורות לגבי הנושא של הביטוח לאומי. עכשיו, יש מקרים שהם חד משמעיים, זאת אומרת, אנשים שהם במחלות מאוד קשות, ששם הדברים הם ברורים לחלוטין, ויש לנו מאות תיקי חסד כאלו שאנחנו, אנשים גם מזה חוששים, אבל אנחנו מגישים את זה לבד, כי לא צריך פה סיוע של אף אחד. המקרים שאנחנו מדברים, במקרים שלדוגמה, לדוגמה כמו חולי סקרת, חולים עם בעיות לבביות, מחלות מקצוע, זה הדברים שאף אחד מאיתנו לא יודע, ושם בגלל שיש להם את היכולות מבחינת התקנות והחוקים לשנות ולשקלל אחוזי נכות וסתם להחליט על אובדן כושר עבודה אם יש אובדן, כי זה הכל, הכל בעצם פרשנות של אותו רופא שיושב שם. אתה יכול לעבור גם 70% נכות רפואית והוא יחליט שאתה עדיין יכול לעבוד. ולכן במקרים מהסוג הזה תמיד אני אומר להתייעץ עם אנשי מקצוע, ומה שחשוב שיש להם את הניסיון של שנים בפרשנות התמודדות מול אותם מוסדות, אם זה ביטוח לאומי, אם זה חברות הביטוח, אם זה מול מס הכנסה, משרד הביטחון וכו'.
כן, אז אולי אנחנו ממש ככה דקותיים לפני סיום, כן, לטובת כל אנשים ששאלו וביקשו, נאמר את מספר הטלפון של החברה המרכזית למימוש זכויות.
אוקיי, אז המספר שלנו הוא כוכבית 5700, אני חוזר שוב, כוכבית 5700. ואנחנו נשמח לעזור לכולם, כמו שאני אומר, לא להתייאש, גם כאלו שמקבלים וקיבלו בעבר, יש החמרות במצב, יש אנשים שניסו לקבל, יש אנשים שקיבלו קצבה ופתאום הרוויחו עוד יותר כסף, הם הגיעו לשכר של 5,000-6,000 שקל, ואז הם חושבים שלא מגיע להם, יש את חוק לרון, כן מגיע להם, יש כל כך הרבה כסף שמגיע לנו, יש לנו את זה בחברות הביטוח, כל כך הרבה כסף, אני שם את זה כל יום במאות אנשים שמגיעים אלינו, כמה אני מדבר מאות אלפי שקלים שמפסידים מאי הידיעה.
מאי הידיעה, או שהיו ולכן, ניסו לבד, קיבלו תשובה שלילית ונדמה להם שבזה סוף
נסו. ואני חוזר כרגע לרישה של השיחה שלנו. אם באמת יש לנו את היכולות האלו, ושילמנו כל השנים את הביטוחים האלו, ואנחנו משלמים לביטוח לאומי כי זה כסף שלנו, אוקיי? אז מגיע להם משם, אם מדינת ישראל לא עוזרת לנו במצוקות, כשאנחנו יכולים, בואו ננסה לקבל לפחות את מה שמגיע לנו באמת דרך חברות הביטוח, ולא לתת להם להצליח, כמו שאני אומר, כל פעם בשיטת המצליח.
כן. אז זהו, כן, אם יש לכם איזשהו ספק בעניין, אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ, אז אתם בהחלט מוזמנים לפנות לחברה המרכזית למימוש זכויות, שהצליחו עד היום באמת לעזור לאלפי אלפי אנשים, ולהוציא עבורם קצבאות. איך אנחנו אומרים, הלוואי ולא היה צריך, אבל אם נוצר צורך, כסף יכול להקל בדברים האלה, וזה מצווה, ממש מצווה להוציא את הכסף הזה. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה. תודה רבה למוטי קופר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליינפסטג, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום ראשון, קצת אחרי 10, ועד אז שתהיה לכם המשך האזנה הרבה לרדיו כל חי.